שלום רבותיי, אנחנו הגענו לפרק ו', פסקה ד', סעיף ד'. הפסקה הזאת היא בעצם המשך של הפסקה הקודמת לטבע האנושי הבריא, שיראת החטא הבסיסית שבו זה שייכות למוסריות הכללית של האדם, למוסר הטבעי, ויראת חטא הישראלית, שהיא בעצם הטבע הישראלי המיוחד ביחס לכל מה שהוא אבון, חטא ואבון מצד התורה והמצווה. אז בפסקה ד' הרב ממשיך את הכיוון הזה, רק הולך משני הצדדים, כלומר מה היחס בין המוסר הטבעי למוסר הישראלי, נקרא לזה כך, או המוסר הטבעי למוסר האלוקי, מה שכאן הרב קורא. אז בואו נקרא. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, אינם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוהי של נסיגה מהדת. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם, או מצוות השם, היא ירידה מוסרית נוראה. אינה באה לאדם כי אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. יש אפשרות שאיזה משך זמן יסתבך דור בכללו או בחלקיו, במדינות ובמחוזות, בסבך עיוורון מוסרי כזה, עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. אבל לא מפני זה יובד או יאבד את עבר את ערכו. התשובה היא תמיד מוכחת לבוא ולהתגלות, כי המחלה של שכחת העולם האלוהי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם, דמיונה כמעיין נרפש וחוזר לצלילותו. טוב, אז את המשפט הראשון, גם פה בספר עוד התשובה עם הפירוש של הרב פילבר, אפשר להסביר בשני אופנים. גם כאן הוא מסביר בשני אופנים את המשפט הראשון. בואו נסביר לפי אולי האפשרות היותר פשוטה. הפגמים המוסריים, לפעמים אדם פגום מבחינה מוסרית, במובן המציאותי הממשי, הוא אדם לא מוסרי. עכשיו, יש אי מוסריות טבעית, ויש אי מוסריות אלוהית. אי מוסריות טבעית זה אי שייכות או זלזול ביחס למוסר הטבעי של האדם, כמו חברתיות, מה שקשור לגזל, לצניעות, קיצור הדברים שהנפש האנושית של האדם שייכת אליהם באופן טבעי. והמוסר האלוקי, כמו שאמרנו, זה כל מה שהוא נגד התורה והמצווה. כל מה שהוא נגד הערך הישראלי המיוחד. בין מבחינת ההלכה, בין מבחינת המידות הישראליות וכו'. מה? המוסר האלוהי, במובן הזה, כלומר, הפגם ביחס למוסר האלוהי, זה כל מה שהוא נגד הטבע האלוהי שלנו. עכשיו, את המשפט הזה, את המשפט הראשון אפשר להסביר בשני אופנים. בואו נסביר באופן הראשון. שגם כאן הרב פילבר מזכיר מאמר בחז"ל, וגם במאמר הדור יש משהו מעין הדבר הזה. אז אומר הרב כך, הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, כלומר בשלב הראשון יש נטייה מהמוסר הטבעי של האדם. האדם נוטה מהמוסריות הפשוטה, מהמוסריות האנושית. הוא נהיה יותר מחוספס, יותר גס, דברים שהנפש האנושית שייכת אליהם, הוא דוחה אותם וכו'. אז בשלב הראשון הוא נוטה מהמוסר הטבעי. אומר הרב, הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, אינם גומרים את פעולתם. זה לא ייגמר בנטייה מהמוסר הטבעי. כלומר, אדם שמתחיל לסגת מהמוסר הטבעי, בסופו של חשבון יגיע לנסיגה מהמוסר האלוהי. אדם שבאופן ראשוני יהיה לא שייך למוסר אנושי, יאבד את המוסריות האנושית הפשוטה, הוא יגיע בסוף לכפירה. הוא יגיע בסוף להתרחקות מהדת. רק נקרא את זה. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, אינם גומרים את פעולתם, כלומר השלב הבא יהיה, על ידי נטייה מהמוסר האלוהי של נסיגה מהדת. כלומר, אדם לא יכול לזלזל במוסר הטבעי, כי בעצם זה מה שיביא אותו לנסיגה מהמוסר האלוהי. מזכיר כאן רפיל ברמאמר חז"ל, אני לא כתוב כאן את המקור, אני כרגע לא זוכר איפה זה, אולי מישהו זוכר. לא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות. כלומר, הייתה תקופה היסטורית כזאת, שביקשנו סך הכל קצת לפרוץ, נקרא לזה, את גדרי הצניעות, את גדרי העריות, ומשם, מפריצת גדרי הצניעות, שזה מוסר טבעי, טוב, זה גם דיון בפני עצמו, אם זה מצווה חברתית, מה שנקרא שכלית, או מצווה אלוהי, האם זה חוק או לא חוק, בכל אופן, לפי הכיוון הזה, זאת מצווה טבעית, כי בני אדם נורמליים מבינים שצריך להיות צנועים. כל אחד והגדר שלו למושג צניעות, אבל באופן יחסי, צריכים להיות צנועים. אז היות ואנחנו רצינו לפרוץ את המוסר הטבעי, הגענו בסוף לעבודה זרה. פרצנו גם את המוסר הדתי. אז, או, שנייה אחת. אז לפי הפירוש הזה, הפריצה של האדם מהמוסר הטבעי, תביא אותו לפריצה מהמוסר האלוהי. לפי זה, למי הדברים מכוונים? הדברים מכוונים לאדם ששייך אל הערכים הרוחניים האלוקיים, והוא מזלזל במוסר הטבעי, כי זה נראה לו קטן, שולי, חיצוני וכו'. אומר הרב, תדע לך, אתה תפרוץ את המוסר הטבעי, זה ישתלשל עד הפריצה של המוסר האלוקי. אפשר גם להגיד אחרת, שבעצם אדם שפורץ את המוסר האלוהי, ונראה לו שהוא יכול לשמר בתוכו את המוסר הטבעי, זאת אומרת, נראה לו, כמו שדיברנו פעם, שהערך האנושי, המשותף לנו ולאומות העולם, יכול להופיע בו, גם אם הערך הישראלי המיוחד לא מופיע בו, אז כמו שלמדנו, היות והערך האנושי מופיע בתבנית ישראלית, ולא לפי התבנית של אומות העולם, אז מלא, הערך המוסרי האנושי, גם הוא לאט לאט ידלדל בו, עד שהוא פשוט ייעלם אצלו. אז מה שיתחיל בנטייה מהמוסר האלוהי, ימשיך בנטייה מהמוסר הטבעי. אני אקרא אולי את לשון הרב פילבר פה, אני באמת התלבטתי ככה, מה כאן הרב מתכוון, ופתחתי ככה לראות מה, איך הפילבר מסביר, אז ראיתי בהם שהוא הולך בשני כיוונים. אני קורא, משפט זה ניתן להסבר כפול. נטייתו של האדם מתחילה מהמוסר הטבעי, וסופה שהיא נותנת את אותותיה ופעולתה, גם בעזיבת הדת והתורה, כמאמרם זיכרונם לברכה, לא ביקשו ישראל עבודה עבודה זרה, אלא להתיר להם הראיות, אפשרות א', אפשרות ב', הנטייה מתחילה בנסיגה מן הדת, האדם מפסיק להניח תפילין, להתפלל לשמור שבת, וסופו שהוא נוטה גם מהמוסר הטבעי, כגזל, אלימות, רצח, מרמה וכדומה. טוב, במאמר הדור, שם הרב הולך בכיוון אחד. אולי רגע נפתח מאמר הדור.
המוסר הטבעי זה לא המוסר האלוהי?
המוסר הטבעי זה המוסר שבני אדם קוראים לו מוסר. כמו שכאן, להיות אדם לא אלים, להיות אדם לא שקרן, להיות אדם לא גזלן, להיות אדם צנוע, להיות אדם שאכפת לו מהחברה, עוזר לאנשים. אז השאלה מאיפה זה מתחיל? האם כשאני נוטה מהמוסר הטבעי, בעצם השלב הבא יהיה נטייה מהמוסר האלוהי? אם אני מזלזל בלהרים קליפת בננה ברחוב, זה יביא אותי בסוף לחלל שבת. כדוגמה. או הפוך. או אם אני חושב שאני יכול לוותר על הצד האלוהי שבי, ולפחות המוסר הטבעי יישאר אצלי, אז זה לא נכון. אם אני אצחיל לחלל שבת, בסוף אני אגיע למצב כזה שאני גם לא ארים את הקליפה של הבנה.
מוסר אלוקי?
בגרעין כן. בגרעין כן. אני מסכים שיותר נוח לנו להסביר את ההסבר השני. אני מסכים. הנה, בואו נראה אולי במאמר הדור. אני לא הספקתי לראות את הדיוק של ההתנסחות במאמר הדור. בואו נראה ביחד. מה אתה אומר, ברק?
הדוגמה של בעגל, שרצו לעבוד עבודה זרה,
להתיר
להם הראיות, זה לא מתאים להסבר הזה. שם הם בגדו במוסר האלוהי,
ונגד
עבודה זרה.
שם חז"ל אמרו שביקשו להתיר להם רק הראיות. מה זה להתיר להם הראיות?
הראיות זה מוסר טבעי.
נכון, זה מה שכתוב. ואז הגיעו לעבודה זרה. לא, ואז הגיעו לעבודה זרה. ביקשו להתיר להם הראיות, ולכן הגיעו לעבודה זרה. ככה גמרא אומר, הגיעו. לא, הגיעו לעבודה זרה. אבל במחילה רגע שנייה, בואו רגע נקרא את לשון הרב פה במאמר הדור, כי הרב מטפל בנקודה הזאת. רק שנייה אחת, ננסה למצוא את זה. הנה אומר הרב ממש בהתחלה, בספר, בהוצאה הרגילה, זה עמוד קופחת למטה. בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור או בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. כלומר, דור שוכח אלוה, הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובב. כלומר, דור ששוכח את המוסר האלוהי, הוא גם דור שישכח את המוסר הטבעי. מראש מקדם, את זנח ישראל את צור מעוזו, כלומר, את ריבונו של עולם, שכחת המוסר האלוקי, הנה מעבר מזה, זובחי אדם עגלים ישקון, או ישקון, לא זוכר, ויצמדו לאלילים, וישכחו אל מושיעם, אם כן מצד אחד, שכחת ריבונו של עולם והצמדות לעבודה זרה, ומעבר מזה, זנות, יין ותירוש ייקח לב, זנות, שקרות, וגנב יבואו פשט דוד בחוץ, כלומר, גניבה, גזל. פה, מצד אחד, נשים מבקרות את, 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 את התמוז, התמוז זה שם של עבודה זרה, ומצד שני, ושם, כל אח עקב יעקב, עקב יעקב, וכל רע רחיל יהלוך. רכילות, אי חברתיות, וכו'. לפי זה, אני לא אומר שחייבים לדייק את זה מפה, אבל לפי זה יוצא שההסבר השני הוא היותר מדויק. כששכחת האלוהים, היא תביא אותנו לשכחת המוסר הטבעי. אני חושב גם שאנחנו מכירים את זה במציאות. אני לא חס ושלום רוצה להשחיר ולהכפיש, חס ושלום, שמישהו לא אדם תורני, ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, אז הוא אדם לא מוסרי. אבל רואים את זה לפעמים, שבמקום שאין אלוהים, אז אין גם מוסר טבעי. זה יש, כולם אוהבים לצטט את אברהם אבינו כשורה למצרים. נכון? אמרי נא אחותי את, למה? מה הסיבה? אם אין יראת אלוהים הזה, אם אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על ורשת. אם כן, אם אין יראת אלוהים, אז גם מוסר חברתי פשוט של לא לקחת אישה, אשת איש, אין שם. לכן אולי ההסבר היותר פשוט הוא ההסבר השני, ואז נצטרך להבין את המשפט הזה כך. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, כלומר הנטייה מהמוסר הטבעי האנושי, אינם גומרים את פעולתם, כלומר גמר הפעולה שהוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הוא על ידי הנטייה, על ידי נטייה מהמוסר האלוהי שקדם לזה של נסיגה מהדת. למרות שההסבר היותר פשוט של הלשון של המשפט הזה הוא ההסבר הראשון. שהפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא נטייה המוסר הטבעי, זה שלב א', אינם גומרים את פעולתם, איך זה ימשיך הלאה? איך זה יגמור את הפעולה? על ידי נטייה מהמוסר האלוהי של נסיגה מהדת. טוב, אז לא נתווכח, מה שאני חושב שצריך להיות ברור לנו, וזה אולי טוב שפתחנו מאמר הדור, שבדרך כלל יש, אפשר לקרוא זה, התאמה, תאום, בין נסיגה מהמוסר האלוהי, לנסיגה מהמוסר הטבעי. וכרגע לא נתווכח או לא נתעקש מה גורם למה. ברגע שיש נסיגה מהדת, יש נסיגה מהמוסר. יש נסיגה מהמוסר, יש נסיגה מהדת, כי נפש האדם היא אחת, והטבע האנושי מופיע בישראל בצורתו האלוהית, אז שיש סטייה מהאלוהי, יש סטייה מהאנושי. יש סטייה מהאנושי, זה בעצם סטייה מהאלוהי, כי זה אצלנו אלוהי. כן, ברק.
אז כמו כאן פה, אם אתה בהקדמה של הנתר ספר בראשית, שצדיק וישר השם, שהקדוש ברוך הוא שונא צדיקים כאלה. אז משמע שיש כן, וגם לפעמים, זה לא גס לומר, שרואים את זה בחוש, אנשים שכן מחזיקים באיזה צדיקות כזאת, נורא בעצמם אמר כמובן שזה הקמומיות וזה דרך הקומה. אז משמע שכן יש מציאות כזאת. בן אדם מוחז לכאורה, מה שנראה לי, במוסר האלוהי. והמוסר, והוא שר מן המוסר הטבעי.
אוקיי. אני מסכים, אני לא מנסה לדחות שום פירוש, אני מסכים, שני הפירושים טובים,
שני הפירושים טובים. לא, איך זה יכול להיות? מאמר הדור משמע שזה לא יכול להיות.
לא, מאמר הדור, אני לא הייתי מדייק. מאמר הדור אומר, בכל הזמנים, בכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות, שהפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. כלומר, אתה לא יכול להגיד, אני סוטה פה. אתה סוטה פה, אתה סוטה בהכל. אומר הרב, דור שוכח אלוה, הוא גם כן דור סורר ומורה. אתה רוצה להגיד שזה דווקא? שזה התחיל בשכחת האלוה, ממילא הוא שורר ומורה? אפשר. אבל לא הייתי מכריח את זה לפי, בעיקר לפי מה שאתה אמרת. דור שורר ומורה, הוא דור שורר אחרי אלוה.
אני אומר שאי אפשר...
אני חושב, רבותיי, למה אנחנו... אני חושב, שני הממדים האלה נכונים. מה שמעניין אותנו, בוא ניקח משהו אלינו. אנחנו באורות התשובה. אנחנו רוצים גם להרוויח לא רק הבנות, אלא גם מה זה אומר לנו. זה אומר לנו שאנחנו צריכים לשים לב, לשים דגש. גם על המוסר האלוהי וגם על המוסר האנושי, ולא לפצל בין שני המוסרים האלה. אלא אם יש פרצה במקום אחד, בנושא אחד, בסוגיה אחד, בעניין אחד, תהיה פרצה על כל החוג המוסרי. ואני חושב שהמציאות מוכיחה שזה נכון. כן, לירן, בבקשה.
יכול להיות
רק
פשוט משהו עם שלוש
שלבים,
מה שמתחיל
בנטייה
קצת מוסרית, שאחר כך מתפתח למוסר טבעי, ממשיך בנטייה מוסר קצת
שלגמרי
ילך למוסר הטבעי. אנחנו רוצים להסביר ככה, ואולי גם זה נכון ככה. ואתה לפעמים רואה אנשים שהם...
מה?
אבל זה לא תמיד ככה. זה לא תמיד ככה. לפעמים אתה רואה שיש אנשים שהם לא מאמינים באלוהים, אבל יש להם מוסר טבעי. אנחנו נסביר שהמוסר הטבעי זה הצד האלוהי, השורשי, הסגולי, הרוחני שנמצא בתוכם. זה המהות הפנימית. אתה רואה שיש אנשים טובים, אנשים מוסריים, אנשים ערכיים, אנשים חברתיים, אנשים לא אגואיסטיים, אנשים עדינים, אנשים רגישים, אנשים שלא גזלנים והם לא רוצחים. סליחה שאני אומר, זה שטחיות ושקריות. לצייר איזה ציור שכל מי שהוא לא דתי, אז הוא זונה ולוקח אלכוהול. ומסומם. זה שטחיות, זה יפה לפלקט שמחלקים לך בתיבת הדואר. אבל זה לא אמיתי. זה שטחי, זה לא אמיתי. למה? כי הערך האלוקי הוא נמצא בכל אדם בישראל. הצופן שגם אנחנו הצפין, המצפן הזה שגם אנחנו הצפין בתוכנו, זה המצפון הבסיסי, זה הטבע המוסרי שאנחנו קוראים לו אנושי, שבגרעיניותו הוא אלוהי. אבל הוא, בני אדם קוראים לו אנושי, זה המינימום של המוסר בטבע האדם. כן?
אבל
איך
אנחנו יכולים לדבר כזה מוסר טבעי? כי הרי אדם יכול לטעות במוסר הטבעי.
בסדר, לכן אני אומר זה לפי ההגדרות שלנו. מה שאנחנו קוראים מוסר טבעי. מה, תראה, רבי יהודה הלוי, שהוא מחלק את המצוות, הוא מחלק את המצוות לשני סוגים של מצוות. לא רק הוא, זה כל הראשונים. יש מצוות שנקראות מצוות שכליות. מצוות שבני אדם מבינים, שאם לא היו כתובות בתורה, בני אדם היו ממציאים אותם בעצמם. למשל, בן אדם היה ממציא מהחוש הטבעי שלו, שאסור לרצוח, שאסור לגזור. זה שכל ישר. המצוות האלה נקראות מצוות חברתיות, מצוות שכליות, לפי הראשונים. ויש מצוות שנקראות מצוות אלוהיות. זה המצוות שאין לנו עליהן הבנה, ואם התורה לא הייתה אומרת את זה, לא היינו מגיעים אליהם לבד. למשל, מצוות שעטנז. לא היינו מגיעים למצוות שעטנז לבד. אז יש שני סוגים של מצוות. אומר רבי יהודה הלוי, גם במצוות, שהן מצוות שכליות חברתיות, שאתה חושב שהיית מבין אותן בעצמך והיית מגיע אליהן בעצמך, יש בהן סודות אלוקיים רוחניים שאתה לא מבין. ולכן גם המצוות המובנות, השכליות והחברתיות, הן מצוות אלוקיות. בגרעין הכל הוא אלוקי. אנחנו מדברים כאן באופן שבני אדם קוראים לזה, מתייחסים אליהם.
אז באופן שאתה
אומר,
בני אדם מתייחסים אליהם, זה מושג שחייב להיות לכל אדם אופן
שזה. נכון. ואם נחבר רגע את זה לפסקה הקודמת, זאת עירת חטא שנמצאת במצב נורמלי ובריא אצל כל אדם. זה בדיוק המשפט הראשון של הפסקה הקודמת. בדיוק. עירת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. אני חושב, תיקח אדם ברחוב, שכלפי חוץ נראה אינו שומר תורה ומצוות, ותשאל אותו מה הם ערכי הבסיס המינימליים שעל פיהם אתה חי, מחנך את המשפחה, מחנך את הילדים, שחשוב לך שיהיה בחברה הישראלית. הוא יגיד לך, אני רוצה שהם יהיו אנשים אמינים ולא שקרנים, אני רוצה שהם יהיו אנשים תורמים לחברה ולא אגואיסטים וכו'. זה נקרא מוסר טבעי. זה איזה מינימום של מצפן אלוהי. כן.
עכשיו את הרב אומר על מה רדו, באמת בדורות הקודמים זה היה ככה, אבל בדור שלנו זה יכול למצוא מצב שאנשים הם זרקו תורה ומצוות, אבל עדיין המוסר הטבעי שלהם קיים.
זה ההמשך. הרב אומר את זה מהצד השני. זה שבדור הזה, כלומר, בוא ניקח משהו מהצד השני. זה שבדור הזה אתה רואה שלמרות שכביכול אין אלוהים, אין מוסר אלוהי, יש מוסר טבעי, זה מגלה שיש מוסר אלוהי. וזה המשך המשפטים שם, שהדור שלנו הוא שובב. הוא דור שכולו תימהון, נכון? זה המשך הדברים, אם אני לא טועה. כן, הנה אני קורא. מוזר הוא הדור הזה. שובב הוא, פראי הוא, אבל גם נעלה וניסה. ואז איזה סוגריים, נעזור רגע את הסוגריים. נמצא כי מעבר מזה חוצפה יסגה, אין הבן מתבש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו, אם כן אתה רואה קלקול מוסרי במובן האלמנטרי ביותר, כמו משפחה, כבוד לבוגר, סדרי חברה. ומצד שני, ולעומת זה רגשי חסד, יושר, משפט, חמלה, עולים ומתגברים. מה זה מגלה? אומר הרב, זה מגלה. שהדור הזה הוא לא שפל כמו שאתה חושב. יש בו את הערך האלוהי, והרב מנתח למה הסיבות שזה הלך לאיבוד כרגע, ואנחנו צריכים לחשוף את הערך האלוהי הזה.
אבל הערך האלוהי זה לא יישאר אם הוא לא יבנה על בסיס משהו נכון. זאת אומרת, גם אם הוא נמצא טבעי, חייך הוא בא לראות, יתקלקל אם אין לו את ה...
נכון, כי השורש של הכל זה המוסר האלוהי. לכן אמרנו מקודם, לכן אמרנו מקודם, שכשהמוסר האנושי לא מופיע, סליחה, כשהמוסר האלוהי לא מופיע בישראל, אז יש סכנה גדולה גם למוסר האנושי. אני חושב שזה מה שהרב מנסה להגיד במאמר הדור. ששוכחים את אלוהים, שוכחים בסוף את הקוד האלמנטרי של צורת האדם.
המוסר האלוהי הוא הקודם.
עוד פעם, אני לא רוצה להגיד רק את המשפט הזה.
בסדר,
נוח לך יותר להסביר ככה. נוח לך יותר להסביר ככה, בסדר. אוקיי.
לפי משהו
אנחנו לא קודם, מוסר האלוהי. רבותיי, בוא נתעלה באילן גבוה. הרב פילבר מסביר שתי אפשרויות. מה אכפת לנו להסביר שתי אפשרויות? מה מפריע לכם? אני לא מבין למה אנחנו נבלים מזה. אנחנו ברכנו הבוקר הזה, אשר קידשנו צטה וציוונו, לפי האשכנזים, לעסוק בדברי תורה, לפי הספרדים, על דברי תורה. אף אחד מאיתנו לא ברך ללמוד תורה. נכון? לא ברכנו ללמוד תורה. שואל המהר"ל, איך יכול להיות? אומר המהר"ל, כי מי אומר שאני דובר אמת שאני לומד תורה? אני לא מחויב ללמוד תורה, אני מחויב להתעסק ולהיות קשור על דברי תורה. אני מכוון לאמת כמה שאני מסוגל. אם לא למד, אם לא הגעתי, לא כיוונתי לאמת, זה רצון השם, זה מה ששמת בי ריבונו שלום, זה האפשרויות שלי, זה מה שהגעתי. אני חושב שניסיתי מספיק היום להבין את המשפט הזה, ובאמת לא הבנתי מאיפה זה מתחיל, ובאמת לכן הלכתי לפה, ומצאתי, הנה גם פה הוא מסביר את שני הכיוון. טוב. נבדוק את זה יותר טוב בהמשך, בעזרת השם. הלאה. בואו נסיים את הפסקה הזאת, יש לנו כמה דקות. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם. בין אם היא השלב הראשון, בין אם היא השלב שגומר את הפעולה, השלב השני, היא ירידה מוסרית נוראה. לכאורה לפי המשפט הזה משמע שהירידה נגד המוסר האלוהי היא קודמת למוסר הטבעי, ולכן הרב אומר, אל תחשוב שאם אתה עוזב את המוסר האלוהי זה לא נורא, כי נשאר לך איזה מוסר טבעי פשוט. אומר הרב לא. לכן לפי ההסבר הזה, ההסבר השני הוא יותר טוב, הוא יותר נוח. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. זה לא רק ירידה מוסרית נגד השם, זאת ירידה מוסרית, טבעית, אנושית, שבגרעיניותה היא נגד השם, אבל קוראים את המוסר טבעי. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. אינה באה לאדם כי אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. המשפט הזה הוא משפט שצריך לפתח אותו באריכות רבה. הרב אומר גם במאמר הדור, גם במקומות אחרים, שיש בעצם שני גורמים מרכזיים שגורמים לאדם לטעות, שהרב קורא להם גסות החיים החומריים, או תאוות פיזיות, או דמיון, מה שנקרא כוח המדמה. או הדמיון ששם אותי באיזה מין עולם הזוי, עולם שהייתי רוצה שיהיה, מה שנקרא הרב בן קורא לזה הנוצץ והמבריק, שתחילתו יופי וסופו חורבן. בקיצור, טלוויזיה קוראים לזה. כל מה שרואים בטלוויזיה, או רוב מה שרואים בטלוויזיה, זה אפשרות אחת. או תאוות חומריות. פשוט יצר גוף, יצר נפש, יצרים חומריים. יצר אכילה, יצר שינה, יצר עריות, יצר אגואיזם, יצר כבוד וכו'. אז העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. אינה באה לאדם כי אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. כלומר, הסיבה האמיתית שגורמת לאדם לעזוב את השם, לעזוב את המוסר האלוהי, זה לא שהוא ישב בפקולטה לפילוסופיה והגיע למסקנה שאין הוכחות מספיק משמעותיות שיש אלוהים. זה לא בא מהמקום של הבירור השכלי. זה בא מהמקום או מהרב של גסות החיים החומריים. או דמיונות, בדרך כלל זה מה שהרב מסביר, או דמיונות או תאוות.
זה קשר לניקה שלנו מהתרבות
הגויית? ודאי שזה קשור. ודאי שזה קשור. דרך אגב, קודם משפט אחד, לפחות אצל רוב האנשים. אצל הרוב המוחלט. אצל הרוב המוחלט, התשאל יהודי ישר וכן. מה הסיבה שאתה לא ירא שמיים? שאתה לא שומר תורה ומצוות? אם הוא מספיק כן ואמיתי והוא נחשף פעם לזה, פשוט יגיד לך, כבד עליי, לא נוח לי. לא יגיד לך, ישבתי בפקולטה 20 שנה, בפקולטה לפילוסופיה, והגעתי למסקנה על פי כל המחקרים שלי, שיותר רגיוני להגיד שאין בורא לבריאה. שאין השגחה, שאין אלוהים, שאין מטרה, אין גאולה. לא, פשוט נוח לא לחיות כך.
זה
יותר גרוע. זה גם דיון בפני עצמו. מה יותר גרוע? הרב בן היה בשני מקומות שונים, הוא אומר פעם אחת שזה יותר גרוע, פעם דיברנו על זה פה. פעם אחת, מהקורך אומר שהשני יותר גרוע. תלוי מאיזה צד אתה דן את זה. אבל זה נושא כבר אחר. בואו נקרא עוד טיפה, שנייה אחת, עוד טיפה. יש אפשרות, אומר הרב, שאיזה משך זמן יסתבך דור, בכללו או בחלקיו, או כל הדור, או חלק מהדור, במקום כזה או במקום אחר, במדינות ובמחוזות, בסמך עיוורון מוסרי כזה, בעיוורון כזה שהוא לא יבין עד כמה זה לא נורמלי שהוא שכח את השם. עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. הוא חי כביכול בפיצול אישיות בין המוסר הטבעי למוסר האלוהי. הוא עוזב את המוסר האלוהי והוא חושב שהוא מוסר טבעי, והוא לא מבין שברגע שאין לו את המוסר האלוהי אז גם אין לו מוסר טבעי. יש איזה מין עיוורון כזה. אולי חלק מאיתנו, חלק מהחברה הישראלית היום, חיה בעיוורון הזה. אתה יכול לשמוע את זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו אנשים מוסריים, אנחנו אנשים ערכיים. ואנחנו לא מאמינים באלוהים. אלוהים לא חסר לי בתוך העולם, בתוך העולם המוסרי שלי. הוא לא מפריע לי שם, והוא לא חסר לי שם. לכן יש אפשרות שאיזה משך זמן יסתבך דור, בכללו בחלקה, במדינות ובמחוזות, בסבך עיוורון מוסרי כזה, עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. זה יראה לו עזיבת האלוהים ולא עזיבת המוסר. אומר הרב, אבל זה לא נכון, אבל לא מפני זה יובד הדבר או יאבד הדבר את ערכו. תמיד עזיבת השם זה עזיבת המוסר. תמיד. התשובה היא תמיד מוכחת לבוא ולהתגלות. כלומר, גם כשיש מציאות של מוסר טבעי, אם הוא חסר את המוסר האלוהי, המוסר האלוהי הוא הגרעין של המוסר הטבעי, בסוף הוא חייב להופיע פה. אבל לא מפני זה יובד הדבר את ערכו, התשובה היא תמיד מוכחת לבוא ולהתגלות, כי המחלה של שכחת העולם האלוהי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. זה לא יחזיק מעמד. דרך אגב, הרב בספר אורות, חבל שאין לנו זמן להתעכב על זה, כותב ששתי המגמות הגדולות שקורות בעת האחרונה, מה שנקרא בתרבות המודרנית, שני זרמי החיים המרכזיים, שהם א', תנועת ההשכלה, כלומר פיתוח המדע והטכנולוגיה, ב', זה התמצית של כלל האדם, חוכמה בגויים תאמין, הנה חוכמה מתפתחת, טכנולוגיה מתפתחת, והמהלך השני, המהלך הציוני, החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, שזה בעצם המהלך של גרעין האדם, ישראל לעצמו, כלומר הגוי מגלה את עצמו על ידי חוכמה, וישראל מגלה את עצמו על ידי חזרה לארצו וממילא לעצמיותו, שתי מגמות החיים האלה, אומר הרב, סובלות מאותה מחלה. מה המחלה? שכחת השם. המדע שכח שיש השם בתוך המדע, והציונות שכחה את השם בתוך המהלך הציוני. אומר הרב, והנזקים של שכחת השם בשני מסלולי החיים האלה, יהיו חמורים מאוד, וזה יהיה אותו נזק. אומר הרב, וכל תהליך הגאולה, זה בעצם לחשוף את שם השם במשהו הגרעין של האדם, של הגוי, שהוא המדע, ומשהו הגרעין של ישראל, שהוא הופעת עם ישראל בארץ ישראל, ציונות. אם כן, תנועת ההשכלה והציונות החילונית, זה אותו דבר. זה אותה מגמת חיים, עם אותה מחלה, ועם אותו פתרון. כך כותב הרב באורות. זה שכחת העולם האלוהי, לכן הזכרתי, שכחת השם. כי המחלה של שכחת העולם האלוהי, לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. מה המקור לזה? באמת זה חשוב, חבל לפספס את זה. מה שעה? טוב, עוד אולי דקה ורבע. המקור זה בספר אורות ישראל. אולי בלי נדר שבוע הבא נתעכב על זה יותר. אם תזכרו לי. אורות ישראל, פרק זין, פסקה יוד זין. אני קורא קטע אחד, ממש משפט אחד, הוא מדבר על התחייה הלאומית החילונית, על הציונות החילונית, וזה, מה זה זה? שכחת השם, וזה נשתקח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, מה שנקרא מנהיגי הציונות החילונית, העיונית והמעשית, כמו שנשתקחה דעת אלוהים חיים, מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה, ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית, מדע וטכנולוגיה. וכמו שהתרבות המודרנית בכללה, היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, מה קורה כשיש התפתחות מדעית בלי שם השם, בפנים, בלי מוסר אלוהי, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. אומר הרב, והחלוצים של הדורות האלה הם לא רק אלה שמייבשים את הביצות, אלא אלה שמאירים את שני החשכים האלה. אלה שמגלים את האלוהי במדע ואת האלוהי בציונות. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי העבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, אל תחשוב שבתוך השכל האנושי אין שכל אלוהי, ותחייתה של הנשמה האלוהית, מאוד בעניין החילוק בין שכל אלוהי לנשמה אלוהית, ותחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. זה אותו זרם חיים עם אותה בעיה, עם אותו פתרון. וכן, אנחנו תנועת החלוצים. מה התפקיד שלנו? כל אחד לפי כוחו. לגלות שם השם בתוך שתי מערכות החיים האלה. טוב, פחות או יותר סיימנו את הפסקה החשובה הזו. אז נמשיך פעם הבאה בפסקה ה' בעזרת השם. בניין אמונה היום.